כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, כוח בשבט כ"ח בשבט תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף כ"ט. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עלה לחנה בת אסתר, אל נרפן עלה לחנה בת אסתר, אל נרפן עלה לחנה בת אסתר. הופך כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפאם ברפואה של אמא. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה ערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל מדבר הלכה ויסמכו בי חבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמת ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו דף כוח במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו בעזרת השם ובישועתו כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. הנה התשובות. שאלה ראשונה על דף כוח הייתה, האם מתרפים מהעקום במכה שבגב היד או בגב הרגל? והתשובה, ללשון אחת בדברי רב מתרפים, ללשון אחרת אין מתרפים. שאלה שנייה, כיצד התרפא רב יוחנן מהאם הטרוניתא? והרי אמר בעצמו שכל מכה שמחללים עליה את השבת אין מתרפים מהם. והתשובה, משום שהייתה רופאה מומחית. שאלה שלישית, האם המשקים מועילים לאוזן או מזיקים, ובאיזה משקה אינו כן? התשובה, כל המשקים מזיקים חוץ ממים של כליות. שאלה רביעית, באיזה אופן מותר לעלות אוזניים בשבת? והתשובה, ללשון אחת של רב שמואל בר יהודה מותר ביד אבל לא בסם, ללשון אחרת בדיוק להפך. שאלה חמישית, עין שמרדה אם מותר לחוכלה בשבת? התשובה, מותר ואפילו לשחוק הסממנים ולהביא דרך רשות הרבים. השאלה האחרונה על דף כוח, מה הביור שורה נדעינה בליבה תלו? התשובה, לרשי שמאור העיניים תלוי באורכי ותרפשי הלב, ולתוספות ראיית העיניים תלויה בהבנת הלב. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. אודות הדף היומי אשר למדנו אתמול, דף כוח במסכת עבודה זרה. וחי את מוריי ורבותיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי, כוח בשבט תשע"ח. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף כ"ט במסכת עבודה זרה. לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף כוח עמוד ב', טוב שורות לפני סוף הדף, 17 שורות לפני סוף הדף, ומן המילים, אמר רבא בר זוטרא, אמר רבי חנינא, מעלין אוזניים בשבת. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה ומבארת את דין העלאת גידי אוזניים בשבת. אמר רבא בר זוטרא, אמר רבי חנינא, בשמו של רבי חנינא, מעלין אוזניים בשבת. מי שנפלו גידי אוזניו ומחמת כן נופלים על החיים, מותר לעלותם ולהחזירם למקומם בשבת, משום שיש בזה סכנת נפשות. תני שנה רב שמואל בר יהודה, היתר זה של העלאת גידי האוזניים הוא דווקא בהעלאה ביד, אבל לא הותרה העלאה בסם, משום שאפשר לעשות כן ביד, ובאופן זה לא הותר להשתמש בסם שיש בו גזירת חכמים לאסור, שמא יבוא לידי שחיקת סממנים, שהוא איסור דאורייתא. איכא דאמרי, יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, שהיתר זה של העלאת גידי האוזניים הוא דווקא בהעלאה בסם, אבל לא הותרה העלאה ביד. שואלת הגמרא, מהי טעמה? מהו הטעם שהותרה ללשון הזו העלאה רק בסם ולא ביד? משיבה הגמרא, משום שבהעלאה ביד מזרף זריף הוא עושה חבורה וגורם לנפיחות ועובר בזה על מלאכת חובל שהוא תולדה של מלאכת שוחט. ולא הותר לעשות כן במקום שניתן לעלות על ידי הנחת סם שאינה אסורה, אלא משום גזירת חכמים שחששו שמה בתוך עשיית הרפואה יבוא לידי שחיקת סממנים. ובהגאות רבי גדליה ליפשיץ הוא מבאר את כוונת הגמרא, מה זה מעלין אוזניים, שכשאדם מפעק פותח פיו ביותר ולפעמים אינו יכול לחזור ולסותמו מפני שנתפרקו לחייו. ורפואתו להגביאו מהארץ על ידי שיוחזו באוזניו ולהגביע כל גופו על ידי הגבעת אוזניו. והערוך הביא בשם ספרים אחרים שהכוונה לאונקלי המחוברים באוזן, וכשנמשכים למטה ומשתנים ממקומם, האדם מצטער. ומי שבקיא לעלותם מעלה אותם אפילו בשבת מפני הסכנה. מוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה ומבארת את דין ריפוי, עין מורדת בשבת. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב בשמו של רב, עין שמרדה, עין שעומדת לצאת ממקומה, כדרך שאדם מורד ויוצא, אומר רשי, מותר לכוחלה להניח בה כחול לרפואה בשבת כדי להצילה. סבור מיני, השומעים את דברי רב זוטרא חשבו שכוונתו לומר, דהני מילי שדברים אילו כלומר היתר לכחול עין שמרדה, ורק באופן דשחקי סממנים מאתמול, שהיו הסממנים תכונים ומוכנים לשימוש כבר מערב שבת, כיוון שבאופן זה האיסור הוא רק משום גזירת חכמים, שאסרו לעשות רפואה שמה יבוא לשחוק סממנים, ובאופן זה שיש חשש שתצא העין והתעבר, לא גזרו. אבל מי שחק בשבת, לשחוק את הסממנים בשבת, שיש בזה איסור דאורייתא של מלאכת תוכן, וכן להטויה להביא את הסממנים דרך רשות הרבים, שיש בזה איסור דאורייתא של מלאכת הוצאה מרשות לרשות והעברת ארבע עמות ברשות הרבים, לא, זה לא הותר. כיוון שאין במרידת עין סכנת נפשות אלא סכנת עיוורון. אמר להו, אמר לאותם ששמעו את דברי רב זוטרא, האומי רבנן ורב יעקב שמי, אחד מהחכמים ששמו רבי יעקב, הוא אמר רבי יעקב לאותם ששמעו את דברי רב זוטרא, לדידי מפרשה מיני דרב יהודה, אני שמעתי פירושו של דין זה מרב יהודה, שהיתר לכחול בשבת עין שמרדה לא נאמר רק על ידי הסממנים השחוקים מערב שבת, אלא אפילו משחק בשבת והטויי דרך רשות הרבים מותר. אפילו לשחוק את הסממנים בשבת ולהביאם דרך רשות הרבים בשבת מותר, כיוון שיש בזה סכנת נפשות. כמבואר בסמוך שמאור העין אחוז בלב, ומשום כך סכנת העין היא סכנת נפשות שמחללים עליה את השבת. כך אומר רשי. רב שמואל בר יהודה סבר שסכנת העין היא סכנת עבר בלבד ולא סכנת נפשות. כך מסביר התורת חיים. מביאה הגמרא מעשה בעניין רפואת העין בשבת. מספרת הגמרא, רב יהודה שרה למיכל עינה, התיר להניח כחול בעין לרפואה בשבת. אמר לו רב שמואל בר יהודה לאילו ששמעו את התירו של רב יהודה, מן ציית ליהודה, מי שישמע לדברי רב יהודה ויכול עינו בשבת לרפואה, מחיל שבי יחלל את השבת במעשה הזה. כי כאמור רב שמואל בר יהודה סבר שסכנת העין היא סכנת עבר בלבד ולא סכנת נפשות. לסוף, לאחר זמן חש רב שמואל בר יהודה מייחוש של חולי בעיני בעינו, והוא צריך לרפואה הזו. שלח לרב שמואל בר יהודה לשאול את רב יהודה, שרי או אסיר, האם מותר לכחול את העין בשבת או אסור? שלח לי. שלח רב יהודה לרב שמואל בר יהודה, לכול העלמא שרי, לכל העולם מותר לכחול את העין בשבת לרפואה, אבל לדידך אסיר, לך אסור לכחול, משום שחלקת וערערת על דבריי ואסרת לכחול. והוסיף רב יהודה בתשובתו, וכי מה שיתרתי לכחול את העין מדידי ומדעתי אמרתי שמחית כנגדי, והרי דעתו דמר שמואלי. זה דעתו של שמואל וממנו למדתי את זה, שהרי היה מעשה באי עמת דהווי בי רב מר שמואל, אותה שפחה שהייתה בבית מר שמואל דקת חלה עינה בשבתה, שהייתה עינה קודחת מחום בשבת, צפחה צעקה השפחה מחמת כאבה, ולא יקד אשגח בה, ולא היה מי שישגיח בה ושם ליבו לכאבה להתיר לה לכחול את עינה. לבסוף פקע עינה, נדבקע עינה ונתעברה. למחר נפק יצא מר שמואל ודרש לרבים, עין שמרדה מותר לחוכלה בשבת. שואלת הגמרא, מה הייתה? מה הטעם ששמואל התיר לחלל שבת משום סכנת עיוורון? משיבה הגמרא, משום דשרוניה דעיני, מאור העין בעובת נדלי בתלו, מחובר ואחוז בדופן ושומן וקרום הלב, ובכל סכנת עיוורון יש גם חשש של סכנת נפשות, ומשום כך מותר לחלל את השבת משום סכנת עיוורון. מבררת הגמרא, לאיזה חולי בעין מחללים את השבת? כגון מאי, על איזה חולי בעין נאמר שמחללים עליו את השבת? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, כגון רירה, אם עינו נוטפת תמיד ריר, או דיצה שחש בעינו כאב של נעיצה ותחיבה, או דמה, או שיש דם בעינו, או דמעתה, אם עינו נוטפת תמיד דמעות, וכן מי שיש לו קדחה, חמימות בעין. ומסיימת הגמרא, ובלבד שיהיה בתחילת אוכל לתחילת החולי, שבאופן זה הותר לעשות רפואה בשבת, וכלל זהו להפוקי, להוציא מן הכלל הזה את מי שהוא בסוף אוכלה, בסוף החולי, כלומר שכבר מתרפא אבל עדיין קודח מעט, וכן להוציא מן הכלל הזה את פצוח עיני, מי שרוצה רק להיטיב את ראייתו דלו, עלילו אסור לחלל את השבת משום שאין בזה סכנה ואסור לכחול את עינם. הגמרא מוסיפה לעסוק בענייני רפואה ומבארת כמה מחלות ואת רפואותיהן. אמר רב יהודה, מי שנשחתו זיבור הצירה, וכן מי דחזרי סילבה שנתחב קוץ בבשרו, וכן מי שיש לו סמטה נפיחות, וכן מי דקייב לעינה שכואבת לעינו, וכן מי דעת אילויי אישתה שבאה לחולי החמה, כולו, כל הדברים הללו, אם ייכנס אז לבי בני בית המרחץ, סכנתה, יש בהם סכנה. והרפואות לדברים הללו הן חמה לחמה, צנון מועיל לחולי החמה, ואילו סילקה תרדין מועילים לצינה, לחולי של קור, לחילוף הסכנתה. אבל אם יוחלפו הרפואות, מי שיש לו חולי הקור יאכל צנון שמוסיף עליו קור, או מי שיש עליו חולי החום יאכל תרדים המוסיפים חום, אפשר לבוא על ידי זה לידי סכנת נפשות. וכן חמים אלה אקרבה, מי שנשכו אקרב, ישרה מכתו בחמין. ואילו רבינו חנן אל כתב שמאכילים אותו דברים חמים לרפואתו. וקרירה לזיבורה, מי שנשכתו צירעה, ישרה מכתו במים קרים. וחילופה סכנתה, אבל אם יוחלפו הרפואות הללו, הדבר עלול להביא לידי סכנת נפשות. וכן חמים אלה סילבה, מי שנכנס בו קוץ, ישרה מכתו בחמין. ומה ששנינו לאל, שמי שנכנס לו קוץ ונכנס לבית המרחץ יכול לבוא לידי סכנה, זה דווקא אם רחץ את כל גופו וכל גופו מתחמם. אבל איפה שהעמקה נמצאת, כן צריך להשרות זאת בחמין. וקרירי לחספיניטה, לרפואת סדקים שבפניו ירחוץ במים קרים. וחילוף הסכנתה, אבל אם יחליף ישתמש במים קרים למכת קוץ או במים חמים לסדקים בפנים, יבוא לידי סכנה. חלה לסיבורי, חומץ מועיל לרפואה, לאחר הקזת דם מן הכתפיים. ומונון אלה תעניתה, ואכילת דגים קטנים מחזקת את הגוף של היושב בתענית. וחילוף הסכנתה, אבל אם יוחלפו הרפואות והיושב בתענית ישתה חומץ, או שמכיס דם יאכל דגים קטנים, יבוא לידי סכנה. תחלי וסיבור הסכנתה, אוכל שחליים ומכיס דם, יבוא לידי סכנה. וכן אישתה וסיבור הסכנתה, החולה בחולי חמה ומכיס דם, יכול לבוא לידי סכנה. קייב עינה וסיבורה סכנתה, מי שכואבות עינה ומכיס דם, יבוא לידי סכנה. שני לדג דם, אדם שצריך להכיס דם, יאכל דגים ולמחרת יכיס דם. ומה ששנינו במסכת נדרים דף נ"ד עמוד ב' שאין מכיסים על הדגים, היינו באופן שמכיס מיד לאחר אכילתם. כך אומר תוספות בדיבור המתחיל שני לדג דם. ובפסקי התוספות נאמר שאכילת דגים ביום שלאחר הקזת דם אינה רפואה ואינה מזיקה. כך גם מבואר בדברי הראב"ד שאכילת דג קשה לגוף, ומשום כך אם אוכלו סמוך להקזה יזיק לו. אבל אם מרחיק יום אחד אינו מזיק ואינו מועיל. והביא שיש שביארו שאם עבר יום אחד מהקזה, אכילת הדגים אף מועילה, כיוון שמרבים את הליכה. וכן אומרת הגמרא שני לדם דג, אם יכיס דם יאכל דגים למחרת ההקזה. אבל שלישי לא סכנתה, אכילת דגים ביום השלישי שלאחר הקזת הדם, מביאה לידי סכנה. מוסיפה הגמרא להביא הנגות רפואה למי שמכיס דם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיע במסכת נדרים דף נ"ד עמוד ב', המכיס דם לא יאכל חגבש. ראשי תיבות חגבש, אומרת הגמרא, כלומר לא ישתה חלב ולא יאכל גבינה ולא יאכל בצלים, בגרסת רבינו חנן לא יאכל ביצים ולא יאכל שחליים, מפני שאכילתם לאחר הקזת דם מביאה לידי סכנה. וראית הגמרא, אם עבר המכיס דם ואכל אחד מהדברים הללו, מה יעשה לרפואתו? אמר אביי, נייטי רביעתא דחלה ורביעתא דחמרה, יביא רביעית הלוג של חומץ ורביעית הלוג של יין, ונערבבינו בעדי הדדה ונשתי, ויערבבם זה בזה וישתה. וכי מפנה, כאשר אדם זה שאכל את הדברים הללו לאחר הקזה בא לפנות לנקביו, לא מפנה, לא יתפנה אלא למזרחה של העיר, משום דקשה ריחה, שריחם של הדברים הללו קשה, והרוח מביאה את ריחם לעיר. אולם הרוח המזרחית אינה חזקה כשאר הרוחות, ולא תביא את הריח לעיר. כמו שמבואר בדברי המשנה במסכת בבא בתרא דף כ"ה עמוד א', אין עושים בורסקי אלא למזרחה של עיר, אותו בית מלאכה שמעבדים בו את האורות, והיינו משום שמהבורסקי נודף ריח רע, ורק הרוח המזרחית לא תביא את הריח אל העיר. כך גם נאמר בגמרא במסכת ברכות דף מ' עמוד א', הישן למזרח גורנו של קצח דמו בראשו, היינו משום שהרוח המערבית מביאה את ריח הקצח לתוך גופו ויש בזה סכנה. אמנם אם ישן למערב הגורן אין בזה סכנה, כיוון שהרוח המזרחית לא תכניס בגופו את ריח הקצח. מוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה ומבארת את דין העלאת אונקלי בשבת. אמר רבי יהושע בן לוי, מעלין אונקלי בשבת, אונקלי שנפל ניתן להעלותו גם בשבת, כיוון שיש סכנה אם לא יהלוהו. שואלת הגמרא, מהי אונקלי? מהו העבר הנקרא אונקלי? משיבה הגמרא, אמר רבי אבא, איסתומחא דליבה, תנוך שכנגד הלב הנקרא ניבלה. וכותב המתרגם שהוא כעין לשון מעל הגרון, וכשיורדת מעכבת את הנשימה, שלפעמים נכפף לצד פנים, ומעכבת הנשימה ומותר לעלותו בשבת, למקומו. כך מפרש רשי בביורו השני ומסיים, וזהו עיקר. אילו בביורו הראשון אומר רשי, שהוא דופני בשר שתחת הלב, ולכאורה כוונת הדברים שיש בדבר סכנה ומותר לעלותו על ידי הסממנים שתביא הגמרא בהמשך. אבל הרמב״ם בלכות שבת פרק כ"א הלכה למד א' מבואר, שאין בדבר סכנה אלא צער בלבד, וכיוון שמעלים אותו ללא סממנים, אין מקום לחשוש לשחיקת סממנים. והסממנים שבהמשך הגמרא הם לריפוי האונקל בקביעות שלא ייפול ואין לעשותם בשבת אלא ביום חול. הוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה ומבארת את הרפואות לאיסתומחא דליבה ואות חליים. שואלת הגמרא, מהי הסוטה, מהי הרפואה לאיסתומחא דליבה? משיבה הגמרא, מהי תיקמונה קרוויה? מביא קמון בשיעור אגרוף וניניה ונענה, ועשב מרה נקרא אגדנה, ורשי כותב שהוא נקרא מרוביה לבן, וציטרי וקורנית, והמתרגם כותב שזה מין בצל או שום, והרמב"ם בפירוש המשניות כותב שזה ממיני האזוב, והוא מוסיף שהיא מפורסמת מאוד אצל הרופאים, ועבדתה ואזוב ושוחק אותם. ומפארת הגמרא את צורת הרפואה, לליבה לרפואת האיסתומחא דליבה, ישתה את הדברים הללו בחמרה ביין. וסימנך הסימן לזכור שלרפואת הלב, ישתה את זה עם יין, זה לשון הפסוק בתהילים ק"ד, ויין ישמח לבב אנוש, כלומר, רפואה נעשית על ידי יין מועילה לכל אישה בלב. ואילו לרוחה, לריפוי שחפת שמחמת רוח, ישתה את הדברים הללו במאיה, במים. וסימנך הסימן לזכור שלרפואת השחפת שמחמת רוח, ישתה את זה עם מים, זה לשון הפסוק בבראשית, פרק א', פסוק ב', ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כלומר רפואה שעל ידי מים מועילה לכל היא התלוי ברוח. ואילו לחודה לרפואת אישה יולדת שהצטננה כשישבה על המשבר, והערוך מפרש שזה רוח שאוחזת באישה לאחר לידתה ונקראת קודה, תשתה את הדברים הללו בשיחה בשיחר, וסימנך הסימן לזכור שלרפואת קודה תשתה זאת בשיחר, לשון הפסוק בספר בראשית פרק כ"ד פסוק ט"ו, וחדה על שיחמה, כלומר שיחרה, שיחר הדומה בשתי אותיות למילה שיחמה, מועיל לרפואת קודה שדומה למילה וחדה. הביאה הגמרא שני אופנים בעשיית הרפואה הזו, רבה חברי דרבה שחיק לאו לכולו בידי הדדי, היה שוחק את כל הסממנים הללו יחד, ושקי לי מלוא חמש אצבעתי, היה לוקח משחיקתם מלוא ידו ומניח בתוך המשקה הראוי, ושתי לי ושותהו, ואילו רבה ששחיק כל חד וחד לחודי, היה שוחק כל עשב בעצמו ושקי מלוא אצבעת הרבתי, ומלוא אצבעת הזוטריתי, היה לוקח מכל אחד מהם מה שיכול להחזיק על ידי האגודל והזרת, ומניחו בתוך המשקה הראוי, ושותהו. הביאה הגמרא רפואה אחרת, אמר רב פאפה, אנא עבדי לכל עני ולא יתעשי. אני עשיתי את כל הסממנים הללו לרפואה ולא נרפאיתי מחולי. עד אמר לי, ההוא טעיה, עד שאמר לי סוחר ישמעאלי, אי תקוז אחת ומל ימיה, תביא כלי קטן חדש ותמלאו במים, ורמי בי תרוודה דדופשה דטלי בי כוכבי. אשלך בו מלוא הקף דבש ששעה בחצר הבית תחת הכוכבים, ולמחר אישתי למחרת תשתה את המים, ואכן עבדי אחי עשיתי כדבריו, והתעשי והתרפאיתי. ועוד מוסיפה הגמרא לעסוק בענייני רפואה, ומביאה ברייתות נוספות העוסקות בענייני רפואה, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת ברכות דף ממדל את עמוד ב', שישה דברים של מאכל מרפים את החולה שאוכל מהם מחוליו, ורפואתם היא רפואה מוחלטת, ואילו הם כרוב וטרדין ומי סיסין יבאישה, מים ששרו בהם. סייה יבאישה, הרמב״ם מפרש שזה ממיני האזוב, וקיבת בהמה קטנה, והרת רחם של בהמה, ויותר את הכבד ודופן המסך של הכבד, הוא הבשר המחלק וחוצץ בין ריאה לכבד. ויש אומרים שאף אכילת דגים קטנים מועילה לרפואה, ורפואתם רפואה, ולא עוד, אלא שדגים קטנים מפרין ומרבין זרע, ומברין את כל גופו של האדם האוכלם. ממשיכה הברייתא, עשרה דברים מחזירים את החולה לחוליו לאחר שנרפא, וחוליו השני קשה מן הראשון, ואילו הן. האוכל בשר שור, והאוכל שומן, חלב טהור של בעלי חיים, והאוכל בשר צלי, והאוכל בשר ציפורים, ומי שאוכל ביצה צלויה, והאוכל שחליים, ועושה תגלחת, ומי שנכנס למרחץ, והאוכל גבינה, והאוכל כבד. בברייתא במסכת ברכות, במקום כבד מופיע חלב. יש אומרים שאף האוכל אגוזים, ויש אומרים שאף האוכל קישואים, מלפפונים, זה מחזיר את החולה לחוליו. מוסיפה הגמרא תנא דבי רבי ישמעאל, שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל את הברייתא הזו, למה נקרא שמן של הקישואין בשם קישואין? מפני שהם קשים לכל גופו של אדם, ככה רבות. ונזכר שלעיל בדף י' א' עמוד א' נאמר שדווקא קישויים גדולים ועל קישויים קטנים יפים לגוף שמרחיבים את המאיים והיו על שולחנם של רבי ואנטונינוס כל ימות השנה. וכותב רב שריר הגאון שאין לסמוך על כל הרפואות שהובאו בגמרא מפני שחכמי הגמרא רק הביאו את הרפואות שהשתמשו בהם בתקופתם כיוון שראו שהם מועילות ובזמננו לא נשתמש בהם, אלא הם יודעים על פי רופאים מומחים שאינם מזיקות ולא יבואו לסכנה. כך גם התוספות במסכת מועד קטן דף י' א' עמוד א' דיבור המתחיל קברה כותבים שהרפואות הכתובות בגמרא אינן טובות בזמן הזה. הכסף משנה בהלכות דעות פרק ד' הלכה חי כותב שהרפואות הכתובות בגמרא הועילו רק לבני בבל, אינם מועילים לתושבי כל הארצות, ולכן הרמב״ם לא הביאם בפירושו. הים של שלמה במסכת חולין כותב שיש חרם הקדמונים שלא לסמוך על הרפואות המוזכרות בחז"ל, כדי שלא יבואו להוציא לעז על חכמים הקודמים שלא היו יודעים ברפואות, ואנשים לא ידעו שיש הבדל ברפואות, מחמת שינוי המקומות ושינוי הזמנים, ולכן לא הועילו. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף זך עמוד א', ואין מסתפרין מהן בכל מקום. אסור להסתפר אצל ספר גוי אפילו בצידי רשות הרבים, שמא יחתוך הגוי את צווארו של הישראל בתער שבידו. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים אומרים ברשות הרבים שבני אדם מצויים שם מותר להסתפר על ידם, כיוון שמתיירא הגוי מהאנשים הנמצאים שם ולא יהרגו. אבל בינו לבינו לא. במקום שאין מצויים שם אנשים כל כך אסור לישראל להסתפר על ידי גוי, אפילו שלא בייחוד ממש, כיוון שיש לחשוש שיהרגהו הגוי בתער. מביאה הגמרא ברייתא בעניין תספורת של ישראל על ידי גוי ושל גוי על ידי ישראל. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא. ישראל המסתפר מעובד כוכבים מותר לו לעשות כן, רק אם הוא רואה במראה בשעת התספורת האם הגוי מספרו יפה באומנות. ובתוספתא מבואר שהיתר זה של הסתכלות במראה נאמר רק לגבי תספורת מגוי. אבל המסתפר מקוטי אין לו היתר להסתכל במראה. ולבית רבן גמליאל התירו לראות במראה מפני שהם זקוקים למלכות. מדייקים התוספות בדיבור המתחיל המסתפר שלשאר ישראל אין היתר להסתכל במראה אלא לצורך תספורת על ידי גוי, או כשמגלח לעצמו וצריך להיזהר שלא יחבול בעצמו, או כשיש לו כאב בעין. אבל להתנאות אסור, משום שנאמר ולא ילבש גבר סמלת אישה. כותב הפלפול החריפתה שהיתר להסתכל לצורך רפואה זה משום שלא נאסר אלא דבר שיש בו תועבה. הלחם שמיים הוכיח מאתר תספורת על ידי גוי כשרואה במראה, שהאיסור להסתכל סתם במראה אינו מדאורייתא, שהרי לא היו מתירים כלל להסתפר על ידי גוי, ואפילו אם מחמת כן יצטרך לגדל פרה כל ימיו, אם יש בזה איסור, ובזה יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. אלא ודאי שאיסור זהו מדרבנן שיסמיכו על לשון הפסוק, ומשום כך הותר לצורך תספורת. אבל הרן כתב שבמקום שדרך האנשים להסתכל במראה אין כזה איסור של לא ילבש גבר סמלת אישה, ובכזה מקום עוסקת סוגייתנו והתוספתא. ומה שהוא צריכו להתיר לבית רבן גמליאל להסתכל במראה, היינו משום שתלמידי חכמים נמנעים מלהסתכל במראה בכל מקום, ולכן הוא צריכו להתיר להם. אם כן אומרת הברייתא, ישראל המסתפר מעובד כוכבים מותר לו לעשות כן אם הוא רואה במראה בשעת התספורת, ועובד כוכבים המגדל בלורית לעבודת כוכבים, היינו השערות שמניח מאחוריו בכל פעם שמסתפר שמגלחם פעם בשנה ועושה חג לאותו יום, והמאירי מפרש שזה ציצה אחת שהיו מניחים במצח וכנגדה אחורי העורף, אז עובד כוכבים המגדל בלורית לעבודת כוכבים ומסתפר מישראל, כיוון שהגיע ישראל קרוב לבלוריתו, והגמרא תבהר בהמשך שזה שיעור שלוש אצבעות מהבלורית לכל רוח, שומט הישראל את ידו קודם שיגיע לבלורית ונמנע מלספרו כדי שלא יימצא שהוא מתקנה. דנה הגמרא בדין תספורת על ידי גוי שהובא בברייתא. אמר מר הובא לעיל בברייתא, ישראל המסתפר מעובד כוכבים רואה במראה. שואלת הגמרא יחידמי, במה המדובר שהותר להסתפר באופן הזה? היא ברשות הרבים, אם מדובר באופן שהתספורת נעשית ומתבצעת ברשות הרבים, שתמיד נמצאים שם אנשים, למה לי מראה? לשם מה נצרכת המראה? הרי כיוון שרבים נמצאים שם תמיד, אין חשש שהגוי יהרגהו. והיא, אם מדובר באופן שהתספורת נעשית ברשות היחיד, במקום שאין מצויים בו רבים תדיר, כי רואה מה יאווה, מה בכך שהישראל מסתכל במראה לראות האם הגוי מספרו יפה, וכך הוא רואה שהגוי רוצה להורגו, הרי אין רבים מצויים שם תמיד, והגוי יוכל להורגו, בלא שהאנשים יראו. בשיבה הגמרא לעולם מדובר באופן שהתספורת נעשית ברשות היחיד, שיש בה חשש שהגוי יוכל להורגו בלא שאנשים יראו. וכיוון דעיק המראה, כיוון שהישראל מסתכל במראה לראות האם התספורת נעשית יפה ובאומנות, גורם את ההסתכלות הזו שהישראל מתחזי כאדם חשוב, נראה כאדם חשוב, שלכן הוא מקפיד על תספורתו ומתיירא הגוי לאורגו. מפרש הרי מילוניל שבאה ואמין הסברה הגמרא שהיתר להסתפר מגוי אם רואה במראה זה משום שעל ידי המראה יוכל לראות שהגוי רוצה להורגו ויוכל לצעוק לעזרה וכך להציל את עצמו. ולכן שאלה הגמרא במה מדובר, אם כשמסתכל ברשות הרבים, הרי הגוי לא יארגנו שם ולא צריך מראה, ואם מדובר שמסתפר ברשות היחיד, מה תועיל המראה? הרי אין שם אדם שיוכל להצילו ולא תועיל צעקתו. השיבה הגמרא שמדובר כשמסתפר ברשות היחיד, ובכל זאת יש תועלת במראה משום שמחמת ההסתכלות במראה נראה לגוי שהישראל שמסתפר אצלו מקפיד בתגלחתו ובודק במראה, אם מספרו היטב, סובר הגוי. שהוא מקפיד על כך מפני שהוא אדם חשוב ונכבד שיש לו גואלים, ואם יארגנו, יבקשו את דמו מידו ומתיירה להורגו. כותב הבית יוסף ביורה דעה סימן קופנון וב, שמשמע שאם ניכר שהוא חשוב או שידוע הוא כאדם חשוב, מותר להסתפר ביחידות גם ללא הסתכלות במראה. ויהיה הגמרא מעשה בעניין תספורת על ידי גוי. רב חינה בר ביזנה, הווה מסתפר מעובד כוכבים בשבילי דנערדה, היה מסתפר אצל עובד כוכבים בשבילי נערדה שהיה מחוץ לעיר. אמר לו הספר לרב חינה, חינה חינה, יאי כוח לזוגה, נעץ עברך להתך במספריים. אמר, אומר רב חינה, תיתי לי דאברי עד רבי מאיר, יהיה הפחד שעבר עליי כאשר שמעתי את דברי הספר לתשלום שכרי. כלומר, יהיה זה כפרה על שעברתי על דברי רבי מאיר לאל בדפזח עמוד א' שאוסר להסתפר על ידי גוי גם ברשות הרבים. שואלת הגמרא על דברי רב חינה. הרי משמע מדבריו שסבר שעבר רק על שיטת רבי מאיר ועד רבנן לא עבר, וכי על דברי חכמים הוא לא עבר בזה שהסתפר בשבילי נערדה? הימר דאמו רבנן, הרי יש לומר שכל מה שאמרו חכמים שמותר להסתפר על ידי גוי זה דווקא ברשות הרבים, אבל להסתפר על ידם ברשות היחיד מי אמור, וכי אף על אופן זה הם אמרו שמותר? מיישבת הגמרא והוא רב חינה שסבר שעבר רק על דברי רבי מאיר, זה משום שהוא סובר ששבילי דנערדה, כיוון דשכיחי רבים, כרשות הרבים דמו. כיוון שמצויים שם עוברים ושווים, דינם כרשות הרבים, שהתירו חכמים להסתפר שם על ידי גויים. רק לשיטת רבי מאיר, יש איסור גם באופן הזה. אבל באמת, היתר להסתפר ברשות הרבים על ידי גוי, הוא רק אם רבים נמצאים שם, אבל במקום שלא רגילים בני אדם כל כך, זה נחשב בינו לבינו, ואסור. כך התוספות בדיבור המתחיל, אבל לא בינו לבינו. דנה עכשיו הגמרא בדין תספורת לגוי שהביאה לאיל הברייתא. שנינו בברייתא ועובד כוכבים המסתפר מישראל, כיוון שהגיע קרוב לבלוריתו של הגוי, שומט הספר היהודי את ידו. שואלת הגמרא וכמה, כמה הוא שיעור השיער הקרוב לבלורית שצריך לשמוט ממנו ידו? משיבה הגמרא, אמר רב מלכיה, אמר רבדה ברהבה, בשמו של רבדה ברהבה, מרחק של שלושה אצבעות, מהבלורית לכל רוח ורוח, לכל צד. זהו סמוך לבלורית שאסור לישראל לספר שם, כיוון שנמצא מתקן בלורית שמגדלים אותה לעבודת כוכבים. אגב, דין בלוריתו של גוי שאמר רב מלכיה בשם רבדה ברהבה, הביאה הגמרא מחלוקת איזה ממרות אמר רב מלכיו בשמו של רבדה ברהבה, ואיזה ממרות אמר רב מלכיה בשמו של רבדה ברהבה. שמות של המוראים שדומים אחד לשני. אמר רב חנינה בריידר אביקה, שפוד, הדין ששפוט ברזל שצלו בו בשר ביום טוב ונמאס ונעשה מוקצה, יש יותר לגוררו ולטלטלו מן הצד בכדי לשומתו בקרן זווית, כמו מבואר במסכת ביצה דף כוח עמוד ב'. ושפחות פסק ההלכה שאפילו אם הכניסה האישה לבעלה 1,000 שפחות יכול הבא לכפותה לעשות בצמר כדי שלא תבוא לידי בטלה המביאה לידי זימה, כמו מבואר במסכת כתובות דף נ"ט עמוד ב' ששם שנינו, ואילו מלאכות שהאישה עושה לבעלה תוכנת ועופה ומחבסת מבשלת ומניקה את בנה, מצעת לו את המיטה ועושה בצמר. אם האישה הכניסה לו שפחה אחת לא תוכנת ולא עופה ולא מחבסת, אם הכניסה לו 2 שפחות, אין מבשלת ואין מניקה את בנה. הכניסה לו 3 שפחות, אין מצעת לו את המיטה ואין עושה בצמר. הכניסה לו 4 שפחות, יושבת בקתדרה. בעצם, האישה לא מחויבת לעשות שום מלאכה, ואילו רבי אליעזר אומר אפילו הכניסה לו 100 שפחות, קופה. לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זימה. ונפסקה הלכה כרבי אליעזר. ממשיכה הגמרא אצלנו ואומרת, וגומות הדין שנערה בת 12 שנה ויום אחד שיש לה 2 גומות של שערות, בלי שערות בתוך הגומות, נחשבת כמי שהביאה 2 שערות. והטעם הוא משום שחזקה שאין גומות בלי שהיו בהן שערות, ולכן אם היא יתומה שאחיה ואימה היא סיוע בקטנותה, שהדין הוא שעד שתגדל יכולה למען ולצאת בלא גט, היא נחשבת גדולה ואינה יכולה למען. כאמור במסכת נידה דף נ"ב עמוד א', שלושת הדברים הללו של שפוד, שפחות וגומות, אמר רב מלכיו בשם רב עדה בר אהבה. אבל בלורית, הדין שנאמר בסוגייתנו שישראל המספר גוי שומט את ידו, כשמגיע לשלוש האצבעות מרחק מהבלורית ואפר מקלה, הדין שאפר קירה שקלוי ושרוף מאוד אסור לתנוע על מכה לצורך רפואה, מפני ששחרותו נראית ככתובת קעקע, ואת זה למדנו במסכת מכות דף כ"א עמוד א', ושם נציין שרבשי חולק ומתיר להניח אפר מקלה על המכה, מפני שמכתו מוכיחה עליו שאינה כתובת קעקע אלא רפואה, וגבינה, ואת הטעם לכך שגזרו איסור על גבינות של גויים, שהוא משום שדרכם להחליק את פני הגבינה בשומן חזיר, כפי שנלמד לכמן בדף למדהי עמוד ב', שלושת הדברים הללו, בלורית, אפר מקלה וגבינה, אמר רב מלכיה בשם רב עדה בר אהבה. ויהיה הגמרא שיטה נוספת בעניין השמועות הללו. אמר רב פאפה, אין החלוקה כפי שאמר רב חנינה בריידר רב איקה, החלוקה בין מי אמר את האמרות הללו, האם רב מלכיה או רב מלכיו, אלא הדברים שנאמרו לגבי מתניתין ומתניתה, הדברים שנאמרו לגבי משנה או ברייתה, דהיינו שפחות בלורית וגבינה, נאמרו על ידי רב מלכיה. אילו הדברים שהם שמייטתה, ממרה בפני עצמה, והכוונה לשפוד, גומות ואפר מקלה, זה נאמר על ידי רב מלכיו. וסימנה, הסימן לחלוקה הזו, מתניתה מלכתה, ברייתה מלכה, כלומר הברייתה וכן המשנה הם כמו מלכות, שהרי מקשים מהם על דברי המוראים, וביור הסימן הוא שהדברים שנאמרו לגבי המלכה, לגבי הברייתה והמשנה, שהיא נקיבה, נאמרו על ידי מי ששמו דומה ללשון נקיבה, דהיינו רב מלכיה. ובמסכת מכות מוסיף רשי שגם משמעות שמו היא לשון מלכות. שואלת הגמרא מהי בעיניו, מה ההבדל בין חלוקתו של רב חנינה לחלוקתו של רב פאפה? משיבה הגמרא, איקה בעיניו, יש הבדל בין השיטות ועניין שפחות. כלומר, מי אמר את פסק ההלכה בשפחות? לשיטת רבי חנינה, רב מלכיו אמרו, ואילו לשיטת רב פאפה, רב מלכיה אמרו, שהרי הוא פסק הלכה לגבי מחלוקת שנשנתה במשנה. וכן יש חילוק מי אמר את הדין באפר מקלה, שזה ממרה בפני עצמה, שלפי רבי חנינה, רב מלכיה אמרו, ולאילו שיטת רב פאפה, רב מלכיו הוא זה שאמרו. ומה שנקטה הגמרא רק את ההבדל לגבי שפחות ולא אמרה שיש גם הבדל לגבי אפר מקלה, זה משום שהגמרא סיימה לפני כן בסימן שאמר רב פאפה על דברי רב מלכיה, מתניתין מלכתה. ועל כך אמרו שההלכה שנאמרה על דברי המשנה שיש חילוק ביניהם, בין רב חנינה לרב פאפה, זה בעניין שפחות. אילו התוספות ריד והריטב"א כותבים שיש שתי שיטות בדברי רש"י. לשיטה הראשונה לא הוזכר אפר מקלה כיוון שרב פאפה לא נחלק על זה, אלא רק על דין שפחות שאמר רב חנינה שרב מלכיו הוא שאמרה, שסבר שרב מלכיה הוא שאמרה, שהרי היא נאמרה על דין שהוזכר במשנה. אבל מה שאמר רב חנינה שרב מלכיה אמר את דיני בלורית ואפר מקלה וגבינה, לא חולק רב פאפה, אלא הוא סובר שכל הדינים הללו נאמרו על ידי רב מלכיה, ומשום כך לא הזכירה הגמרא שיש הבדל בין רב חנינה ורב פאפה, אלא רק בדין שפחות. ואילו השיטה השנייה סברה, כפי המבואר בדברי רשי שלפנינו, שנחלקו רבי חנינה ורב פאפה גם בדין אפר מקלה. וכעת אנו הופכים את הדף לדף כ"ט עמוד ב', ומגיעים אל המשנה בשורה הראשונה של העמוד. המשנה שלפנינו מונה 12 דברים של גויים האסורים באכילה ובהנאה, ובתחילה מונה המשנה את האסורים משום איסור יין של גוי, ואחר כך את האסורים בגלל שהם תקרובת עבודה זרה. וכך אומרת המשנה בדף כ"ט עמוד ב', אילו דברים של עובדי כוכבים, של גויים עובדי אלילים, כי אם אינו עובד אלילים, יינו אסור אמנם בשתייה, אבל מותר בהנאה. אילו דברים של עובדי כוכבים, של גויים עובדי אלילים, אסורים לישראל, ואיסורן איסור הנאה. היין סתם יין של גוי, ואסרו חכמים בהנאה, מחמת שכל יין שביד הגוי, יש לחשוש, שניסחו הוא לעבודה זרה, ונאסר בהנאה מן התורה. וכן אסרו חכמים משום גזירת בנותיהם, והיינו כדי שיתרחקו מהגויים ולא יבואו להתחתן עמהם, כמבואר בגמרא לקמן בדף למדווה ועמוד ב'. אבל אין לפרש שכוונת המשנה לאיסור יין נסך ממש, הרי לא כתבה המשנה יין נסך. כך אומר תוספות רבינו אלחנן. עוד אומרת המשנה, והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחילתו יין. כלומר, שבעודו ביד הגוי היה יין, ואחר כך החמיץ, שאין ההחמצה מפקיעה את האיסור שהיה עליו בעודו יין. אבל יין של ישראל שנתחמץ קודם שבא לרשות הגוי אינו נאסר בהנאה, כיוון שרק לגבי יין יש חשש שמא ניסחו לעבודה זרה. אבל חומץ אינם מנסחים, כך אומר רשי. ומבואר בראשונים שחומץ שנגע בו גוי מותר אפילו בשתייה. אילו דעת רבינו תם, בתוספות דיבור המתחיל עם אישום, שאין להתיר חומץ שלנו במגע נוכרי, כי אין לנו בקיאים לקבוע מהו חומץ. ודבר המצוי הוא שבני אדם חלוקים בדעתם על החומץ שלפניהם. יש שקוראים אותו חומץ, ויש שקוראים אותו יין. וכן אומרת המשנה, אסור בהנאה חרס אדרייני של גוי, וזה חרס שספוג בהרבה יין, וכשרוצה לשתות ואין עמו יין, משרה אותו חרס במים, ויוצא ממנו היין הבלוע ונעשה טעם המים כיין. מונה עכשיו המשנה דברים האסורים מחמת שהם תקרוב את עבודה זרה. וכן אסורים בהנאה אורות לבובין, אור שהוצא מכנגד ליבה של הבהמה, כיוון שבדרך כלל עושים כן לשם עבודה זרה מסוימת, שדרך עבודתה היא בכך שחותכים את האור שכנגד הלב, ומוציאים ממנה את הלב בעודה חיה להקריבו לפניה. והרי זאת תקרוב את עבודה זרה האסורה בהנאה. אומר אריד בפסקיו, שאף שלא הקריבו את האור עצמו לעבודה זרה, אלא את הלב בלבד, מכל מקום, כיוון שהוליכוה לפני העבודה זרה בחייה והקריבו ממנה קצת, נקרא כל הנותר זבחי מיתים ואסור בהנאה. רק לגבי שחוטה שמקריבים ממנה קצת, הבשר לבדו נאסר והאור מותר. והתפארת ישראל כתב שזהו משום חומרת עבודה זרה, כיוון שנאמר בה ולא ידבק בידך מאומה, הרי חמורה מקודשים. כדי משמע לקמן בדף למדלת עמוד ב' בעניין גבינה, ולפיכך אף כשהקריבו רק חלק מהבהמה, נאסרה כולה בענה. אומרת המשנה רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, רק בזמן שצורת הקרע שלו, של אותו אור, שדרכו הוציאו את הלב הוא עגול, אז אסור האור בענה. כיוון שצורה זו הייתה מיוחדת לעובדי עבודה זרה. אבל אם הנקב משוך, מוארך, מותר, שלא היו עושים לעבודה זרה, אלא נקב עגול. התוספות ריד הביא מהירושלמי, שכאשר עושים את הקרע באור, כשעדיין הבהמה חיה, אז הנקב מעצמו נעשה עגול. וכאשר נוקב לאחר השחיטה, הנקב נמשך ואינו נעשה עגול. וכיוון שדרך עבודתם היא לנקוב מחיים, אם נמצא נקב שאינו עגול, הרי זה סימן שלא נעשה לעבודה זרה, ומותר. דין נוסף מביאה המשנה, בשר הנכנס לבית עבודת כוכבים כדי להקריבו, וכנאו הישראל מיד, כשנכנס קודם שיקריבוהו, מותר בענה, ואף שהגוי שחתו, אין שחיטתו, אוסרת בענה. כמבואר לכמן בדף למד בית עמוד בית. והחידוש הוא, שאף שהיה בדעתו להקריב את החתיכה לעבודה זרה, היא מותרת בענה לפי שאין הקדש לעבודה זרה. כלומר, אין שם איסור עבודה זרה חל על ידי שייחד חפץ להקרבה, אלא על ידי מעשה ההקרבה. מה שאין כן בקודשי מזבח שחל שם ההקדש מיד שייחד את הקורבן. אומרת המשנה והיוצא, אבל בשר היוצא מבית עבודת כוכבים אסור בענה, מפני שהוא כזבחי מיתים, שמן הסתם יקריבו לעבודה זרה. ואילו הם דברי רבי עקיבא. ותוספות לקמן בדף למד בית עמוד בית בדיבור המתחיל והיוצא, מסבירים מדוע המשנה מבארת מפני שהוא כזבחי מיתים. רי מפרש שרוצה התנא להשמיענו שמלבד איסור הנאה, החתיכה היא כזבחי מיתים לעניין שמתמת אחרים כמת. רבינו תם פירש, שבא ללמדנו שאף שלא נשחטה לשם עבודה זרה אלא הובאה לה כדורון, אסורה החתיכה באכילה והנאה, ולכן כתב התנא שהוא כזבחי מיתים שהרי הוא אינו כזבח ממש. ולכמן בדף למד בית עמוד בית תבהר הגמרא מי חולק על רבי עקיבא. אומרת המשנה, גויים ההולכים לתרפות למקום שעובדים בו עבודה זרה, ותרפות זה מלשון טרפים, כמו שמצינו ותגנוב רחל את הטרפים, והם עבודת כוכבים, ככתוב באותו עניין, למה גנבת את אלוהי? ותוספות לקמן בדף למד בית עמוד בית מביאים בשם הירושלמי, שתרפות זה מקום תינופת, כמו בית התורפה. אז גויים ההולכים לתרפות למקום שעובדים בו עבודה זרה, וגרים בריחוק מקום, מזמן שיצאו לדרך אסור לשאת ולתת עמהם, אסור לסחור עמהם. והאיסור הזה הוא בדברים האסורים לסחור עמהם לפני חגיהם, כמבואר ליל בדף ו' עמוד בית. כי כיוון שהליכתם היא לשם עבודה זרה, יש עליהם דין של לפני ידיהם. מחשש שבהגיעם יודו לאלוהיהם על המסע ומתן הזה. ועובר הישראל על מה שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא יישמע על פיך. ועוד שמה יקנה הגוי דבר שיקריב ממנו לעבודה זרה. ומפואר ליל בדבב עמוד א' שעובר בזה לפני עיוור לא תיתן מכשול. ושם מפרש רשי שאף הגויים מוזרים שלא לעבוד עבודה זרה, וזו אחת משבע מצוות בני נוח ואסור להכשילם בזה. והבאים מותרים, החוזרים ממקום העבודה זרה, מותר לשאת ולתת עמהם שאין לחשוש שיחזרו למקום התרפות להודות או להקריב לפניו ממה שקנו עכשיו בדרכם לביתם. חוזרת המשנה למנות דברים האסורים משום יין של גוי. נודות העובדי כוכבים וקנקניהן, מיני כלים שהשתמשו בהם הגויים ליין שלהם, נודות הם של אור וקנקנים הם של חרס, ועתה יין אתר של ישראל כנוס בהם, יין של ישראל ניתן בתוכם לשמירה, הנודות והקנקנים עצמם אסורים מפני שבלעו יין של איסור, ואיסורנו לעניין זה שהם גורמים ליין של אתר הנמצא בהם, איסור הנאה כדין יין נסך, שאפילו שיעור קטן ממנו המתערב ביין של אתר, אוסרו בהנאה. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים אומרים, אין איסורה נוסרת יינה של האתר, באיסור הנאה, אלא אוסרו רק בשתייה, לפי שכל איסור שאינו בעינו, אלא בלוע, אינו אוסר בהנאה, אף לאחר שנפלט ודיו שאוסר את היין בשתייה. והר החשק שלמה, שמאחר שכל איסור פליטת כלים זה חידוש, כמובן במסכת פסחים דף ממדלת עמוד א', אין לך בו אלא חידושו לאוסרו באכילה ובשתייה ולא בהנאה. ונראה שגם רבי מאיר מודה שאיסור שאינו בעין מותר בהנאה, אלא שסובר רבי מאיר, שכיוון שהיין האסור, הבלוע עכשיו, כשיוצא חוזר ונעשה יין, ואינו מתבטל ביין הכנוס, שהרי תערובת של מין במינו אינו בטל, לפיכך הוא מחמיר ודן את הבליעות לאחר שנפלטו כאיסור בעין. אומרת המשנה, החרצנים והזגין של עובדי כוכבים, גרעיני וקליפות הענבים שנשארו לאחר שהגוי שחט את הענבים ועשה מהם יין, הרי אלו אסורים כדין היין שנשחט מהם, ואיסורן איסור הנאה, שאסור אפילו להסיקן תחת תפשילו לזורם בקרקע וכדומה. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים חולקים ואומרים, חרצנים וזגים לחין אסורים בהנאה, כיוון שטעם היין שבהם מחשיבם כאיסור בעין, ודינם כיין עצמו להיאסר גם בהנאה, אבל חרצנים וזגים יביישין מותרים אפילו באכילה, שאינם אלא כעץ יבש. ובבאר המאירי שאפילו היה בהם לחלוכית יין מותרים באכילה, שכבר נשתנה ונעשה כאפר. ועוד, שהוא בטל לגבי העץ, שהרי הוא מין בשאינו מינו. ורבי מאירה אומר שגם יביישים אסורים בהנאה סובר, שמאחר שהם מבריאתו של יין, הרי הם כיין שאינו בעין. אומרת המשנה, מוריאס, מאכל להעשוי משומן קרבי דגים, וגבינת מקום ששמו בית אונייקי של עובדי כוכבים אסורים. המוריאס אסור מפני שהיו רגילים לערב בו יין. וגבינת בית אונייקי אסורה מפני שרוב העגלים שם נשחטים לעבודה זרה, ויש לחשש שהעמידו את גבינותיהם בקיבות העגלים ההם שהם תקרובת עבודה זרה. ואיסורן איסור הנאה, דברי רבי מאיר. ואף שהעגלים ההם הם מיעוט מכלל הבהמות של אותו מקום, שרובן אינן נשחטות לעבודה זרה, רבי מאיר שאוסר בגבינות הללו בהנאה הולך לשיטתו שיש לחשוש למיעוט, כמבואר בסוגיית הגמרא לקמן בדף למדלת עמוד ב'. החכמים חולקים ואומרים, אין איסורן איסור הנאה אלא איסור אכילה בלבד. וטעמה מבואר בגמרא, שהמוריאס מותר בהנאה לפי שהיין שנתערב בו אינו עומד בעינו, וכל שאין האיסור בעין אינו נאסר בהנאה, וגבינת בית אונייקי מותרת בהנאה, כיוון שהעגלים הם מיעוט לגבי שאר הבהמות, וחכמים לשיטתם שלא חוששים למיעוט. אבל באכילה אסורים, כשם שאסרו שאר גבינות של גויים, מן הטעם שתביא המשנה בהמשך. מביאה המשנה מעשה בעניין גבינות של גויים. אמר רבי יהודה, שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכים בדרך. אמר לו, שאלו רבי ישמעאל, מפני מה אסרו גבינות של עובדי כוכבים באכילה? והרי אין לחשוש שמה הגבינה נעשתה מחלב בהמת טמאה, שהרי חלב בהמת טמאה אינו נעשה גבינה. אמר לו, ישיבו רבי יהושע, טעם האיסור מפני שמעמידים אותה, מקשים אותה והופכים אותה מחלב לגבינה בכך שמניחים בחלב קיבה של נבילה. חלב קרוש הכנוס במעי הבהמה, שכשמניחים אותו בתוך חלב הוא מקשה אותו ועושהו לגבינה. והיה רבי יהושע סבור שהנמצא במעי הבהמה נחשב כחלק מגופה, ודינה כנבילה, ונמצא שהעמיד את הגבינה בדבר האסור. אמר לו, הקשה רבי ישמעאל על התשובה הזו ואמר לרבי יהושע, והלו קיבת קורבן עולה חמורה באיסורה מקיבת נבילה, שהרי נבילה מותרת בהנאה, ואילו עולה אסורה בהנאה, והנהנה ממנה חייב קורבן מעילה, ומכל מקום אמרו חכמים, שאם נמצא חלב במעי בהמת קורבן העולה, אז כהן שדעתו יפה שאינו איסטניס ואינו קץ ומואס בה, שורפה חיה, גומע את החלב הזה כמו שהוא, ללא בישול. ולמה קוראים לזה שורפה? אז מדברי רש"י במסכת ברכות דף מ"ד עמוד א' מבואר שדבר לך כמו מרק נקרא שרף. ולכן אמר שורפה. ייתכן שנקרא כך מלשון שרף הנוטף. אילו גיליוני הש"ס פירש שכל אכילה שאין הדרך בכך נחשבת כעיבוד ולכן נקראת שריפה. ותלמידי רבינו יונה פירשו, הטעם ששורפה חיה ואינו מבשלה ואוכלה לפי שאי אפשר לבשלה בעזרה מפני שאין כלי חלב בבית המקדש. וגם אי אפשר להוציא את אור הקיבה עם החלף שבא אל מחוץ לעזרה לכלי אחר, שהרי היא קודש קודשים. ואילו התפארת ישראל מפרש שגומעה חיה אין הכוונה שהחלב חי, אלא שכל שעדיין אור הקיבה חי ולא נתבשל, רשאי למצוץ את החלף שבה. אבל לאחר הבישול אסור, משום בשר בחלב. המשיכה המשנה ואומרת, ואומנם לא עודו לו בני הישיבה, לזה שאמר שחכמים התירו לכתחילה לגומעה, אבל אמרו, לכתחילה אין נהנין ממנה מפני חומרת קודשים, אבל בדיעבד עם גמעה לא מועלין. אין חיוב קורבן מעילה, כיוון שמעיקר הדין מותר לגומעה. וזה לפי שהכנוס במעי הבהמה אינו כחלק מגופה, אלא כפסולת הפורשת מגופה. ואם כן, בנבילה מותרת בהנאה, אין להחמיר ויש לה עתירה לכתחילה. אמר לו, ענה רבי יהושע לרבי ישמעאל וניסה לבאר באופן אחר את איסור גבינת גויים. טעם האיסור הוא מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים. וחל איסור עבודת כוכבים על הקיבה אף שאינה חלק מבשר העגל. לפי שעל ידי הקיבה ושאר הזבל הנתון במעיים, נראה העגל יותר שמן והוא חפץ בכך לכבוד עבודה זרה. וכותבים התוספות לקמן בדף למד עמוד ב' דיבור המתחיל מפני שרבי יהושע לא היה מתכוון בתשובה הזו אלא לדחותו בדברים. שהרי רבי יהושע לא חושש למיעוט כמו שמובא במסכת יבמות דף קי"ט עמוד א'. חזר רבי ישמעאל והקשה לרבי יהושע, אמר לו, אם כן שיש על הקיבה איסור עבודת כוכבים, למה לא אסרוה בהנאה כדין תקרובת לעבודת כוכבים? כיוון שלא היה רבי יהושע חפץ לומר לו את הטעם האמיתי לאיסור הגבינות, ולכמן בדף למד ה' עמוד א' תבהר הגמרא מדוע לא רצה לומר לו את הטעם האמיתי, לפיכך אסיו לדבר אחר, עבר לדבר עמו בנושא אחר. אמר לו, שאלו רבי יהושע ישמעאל, איך אתה קורא, באיזה ניקוד אינך קורא את התיבה דודך, שבמגילת שיר השירים פרק א' פסוק ב' כי טובים דודך מיין, האם בלשון זכר, ובאופן זה מתפרש הפסוק כלפי מעלה שכנסת ישראל אומרת כך לקדוש ברוך הוא, או שאתה קורא כי טובים דודייך בלשון נקיבה, ובאופן זה מתפרש הפסוק כלפי עם ישראל שכך אמר להם הקדוש ברוך הוא. וגם לפי הפירוש הזה, תחילת הפסוקים היא לשון כנסת ישראל, שהרי נאמר ישקני מנשיקות פיו. וביאור הפסוק שכנסת ישראל אומרת, ישקני הקדוש ברוך הוא מנשיקות פיו. כי כך אמר לי, טובים דודייך מיין. אמר לו, ישיב לו רבי ישמעאל, צריך לקרוא, כי טובים דודייך. שיותר מסתבר כך, שהרי בתחילת הפסוק, הוא פתח בלשון נסתר, ישקני מנשיקות פיהו. ואם כן היה צריך לסיים כי טובים דודיו מיין, ומדוע מסיים דודיך לשון נוכח, אלא על כוחך שכנסת ישראל אומרת, ישקני הקדוש ברוך הוא מנשיקות פיהו, כי כך אמר לי, טובים דודייך מיין. כך מפרש התוספות יום טוב. אמר לו רבי יהושע, אין הדבר כן, אלא צריך לקרוא דודיך. והיינו שכנסת ישראל אומרת כך לקדוש ברוך הוא, והרי היה לדבר, שרי חברו הפסוק שלאחריו מלמד עליו, שזה לשון זכר, כי בהמשך נאמר, לריח שמניך טובים, על כן עלמות אהבוך, ולא שייך לומר לשון זו לנקיבה. הנה מוכח שדבר זה אמרה כנסת ישראל דברי שבח כלפי מעלה. כאמור לשון הפסוק, ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. ומפרש רש"י שם בשיר השירים, שזה השיר אומרת כנסת ישראל בגלותה ובאלמנותה, מי ייתן וישקני הקדוש ברוך הוא מנשיקות פיהו, כמו מאז מתן תורה שדיבר עמנו פנים אל פנים. שאותם דודים עודם הרעיבים עליה מכל משתי יין ומכל עונג ושמחה. והיינו, שכמו שהתגלה להם אז ונתן להם את התורה, הם מובטחים מאיתו להופיע עוד עליהם ולבהר להם סוד טעמיה ומסתור צפונותיה, ומחלים פניו לקיים את דברו. ותלמידי רבינו יונה מבואר ששאל אותו לפירוש על הפסוק הזה בדווקא, משום שרצה לרמוז לו שאיסור גבינה מדברי סופרים. כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף למד ה' עמוד א', חביבין דברי סופרים היא יינה של תורה. מעיקר תורה שבכתב, שנאמר, כי טובים דודיך מיין. זוהי המשנה שלנו, בדף חפתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. התבהר במשנה שסתם יין של גויים אסור בהנאה, ואיינו מחשש שהוא יתנסך לעבודה זרה. מברר את הגמרא את מקור איסור ההנאה מיין נסך. שואל את הגמרא, יין שנתנסך לעבודה זרה מנלן? מניין לנו שאסור בהנאה? משיבה הגמרא, אמר רבא בר אבוה, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי עובדי עבודה זרה, כך היא דרשת הפסוק לדעתו של רבי נחמיה בספרי בפרשת האזינו, ואילו לדעת רבי יהודה, שדורש את הפסוק הזה כלפי ישראל, וכך מובא במסכת גיטין דף נ"ו עמוד ב' שטיטוס הרשע אמר את המקרא הזה על ישראל, אז צריך לפרש הראיה מזה שהכתוב אומר שאומות העולם מגנין את ישראל על עבודת המזבח כנגד מה שהם רגילים לעשות בבית עבודה זרה שלהם. כך תוספות בדיבור המתחיל, אשתו יהי נסיכם. אם כן, כאמור, שאלת הגמרא יין שנתנסך לעבודה זרה, מיני לנו שאסור בענה? משיבה הגמרא, אמר רבא בר אבוה, נאמר בפסוק לגבי עובדי עבודה זרה בספר דברים פרק למד ב' פסוק למד ח', אשר חלב זבחימו יוכלו, אשתו יהי נסיכם. הרי שהקיש הכתוב ניסוך היין לזבח. ומכאן אתה למד, מה זבח? כמו שהזבח הקרב לעבודה זרה אסור בהנאה, אף יין שניסחו לעבודה זרה נמי גם כן אסור בהנאה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל יין מנלן, הרי גזירת סתם יינם הייתה מחשש שיבואו להתחתן עם בנותיהם, כמבואר לקמן בדף למדווה ועמוד ב'. אם כן, כיצד מביאה כאן הגמרא פסוק המבאר את האיסור של יין שניסחו ממש לעבודה זרה? תרצים התוספות, שאומנם תחילת הגזירה של סתם יינם ודאי הייתה משום חתנות, ומכל מקום לא היו אוסרים אותו בהנאה, אם לא שיין נסך הדומה לו אסור בהנאה מדאורייתא. והר"ן מבאר שהטעם שאסרו בהנאה, משום שאם היינו אוסרים סתם יינם רק בשתייה, יש לחשוש שהרועים יאמרו שמשום ניסוך נאסר, ויחשבו שאף על פי כן הוא מותר בהנאה, ויבואו להתיר גם יין נסך ודאי בהנאה. לכן, ישבו את כל היינות שלהם לאוסרם גם בהנאה. מברר את הגמרא עכשיו, זבח גופי מנלן, זבח עצמו מניין לנו שאסור בהנאה? משיבה הגמרא דכתיב בתהילים קופב, והיצמדו לבעל פאור ויוכלו זבחי מיתים. הרי שהקיש הכתוב קורבן שהוקרב לעבודה זרה למיתים. אם כן, יש לדרוש, מה מת אסור בהנאה, כמו שהמת אסור בהנאה? אף זבח של עבודה זרה נמי גם כן אסור בהנאה. ממשיכה הגמרא ויור הדרשה ושואלת, ומת גופי מנהלן והמת עצמו מניין לנו שאסור בהנאה? משיבה הגמרא, עתיה, הדבר זה נלמד בדרשה של הקש, שם מעגלה ערופה. ומבאר את הגמרא את ההקש הזה. כתיבה אחת נאמר כאן בעניין מת בספר במדבר פרק חף פסוק א', ותמת שם מרים, וכתיבה אתם נאמר שם לגבי עגלה ערופה בספר דברים פרק חף א' פסוק ד', וערפו שם את העגלה בנחל. הרי שהקיש ישווה הכתוב מת לעגלה ערופה כדי ללמדך, מה להלן, כמו ששם בעגלה ערופה אסור בהנאה, אף כאן לגבי מת נמי גם כן אסור בהנאה. מוסיפה הגמרא ושואלת, והתם מנהלן, עגלה ערופה עצמה מניין לנו שאסורה בהנאה? משיבה הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, עגלה ערופה לשון כפרה כתיב בה, נאמר בה לשון כפרה, נאמר שם בפרשת עגלה ערופה, כפר לעמך ישראל, לפיכך דינה כקודשים להיאסר בהנאה. ומת הוקש ושווה לעגלה ערופה, וקורבנות של עבודה זרה הוקשו למת, ויין המתנסך לעבודה זרה הוקש לקורבנות של עבודה זרה, שכל אלו אסורים בהנאה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחילתו, בעודו ברשות הגוי, הוא היה יין והחמיץ אסור בהנאה. מבררת הגמרא מה החידוש בדין הזה, ומקשה, פשיטה, דין פשוט הוא שחומץ זה אסור, ומדוע הוא צריכה המשנה להשמיענו זאת? משום דאח מצפקה לאיסורי, וכי היינו מעלים בדעתנו שמאחר והחמיץ היין פקע ממנו איסורו, והרי כיוון שהיה יין של גוי, נאסר לעולם, שכל איסורו משום עבודה זרה, אז אין איסורו נפקע גם לאחר קלקולו. כך מסביר המאירי את שאלת הגמרא. תרץ את הגמרא, אמר רב אשי, אכן לא הוצרח התנא להשמיענו את הדין הזה, אלא האטה להשמיענן, דבר זה בא התנא להשמיענו, שדווקא חומץ שהיה ברשות הגוי מתחילתו, בהיותו יין, אסור. אבל חומץ שלנו, שכבר נעשה חומץ בעודו אצל הישראל ורוצה להפקידו ביד עובד כוכבים, אין צריך להפקידו בשמירת חותם בתוך חותם, שיחתום את פתח הכלי בחותם ומעליו חותם נוסף, אלא די בחותם אחד. אף על פי שהמשנה אינה עוסקת בדין חותמות, מכל מקום, כיוון שהשמיענו מן האיתור שהחומץ אינו נאסר במגע גוי, הרי זה כמו שהשמיענו שאינו צריך שתי חותמות. שהרי כך הוא הדין, שכל שאין בו חשש ניסוך, אינו צריך שתי חותמות. ותוספות בדיבור המתחיל, אמר רב אשי, אומרים שיכולה הייתה הגמרא לתרץ שהתנא בא להשמיענו שחומץ שלנו שנגע בו הגוי מותר ואין לחשוש שמא ניסחו. והיינו אומרת הגמרא, כיוון שאין למה לחשוש בחומץ הזה, אם משום מן הסוכי, אם תחשוש הגוי ניסחו לעבודה זרה, הרי לא מנסחי, הם אינם מנסחים חומץ לעבודה זרה. ואם משום מחלופי, אם תחשוש שהגוי יחליף את החומץ של הישראל בחומץ שלו, שהיה גרוע יותר, וכיוון שאותו חומץ שהיה אצל הגוי באותו יין, הרי הוא אסור, כיוון דאיקה חותם, כיוון שיש חותם על פתח החבית, לא טרח או מזייף. הגוי אינו טורח לשבור את החותם ולזייף חותם חדש בשביל תועלת מועטה שכזו, שישיג חומץ יותר טוב. ובגמרא לקמן בדף למתת עמוד א', תבאר הגמרא מהם הדברים הצריכים שני חותמות. ויהיה הגמרא אופן נוסף שאין לחשוש בו משום יין נסך. אמר רבי הילה, שנינו בברייתא, יין מבושל של עובדי כוכבים שהיה מתחילתו ביותו ברשות הגוי, יין רגיל שאינו מבושל, אסור בענה. מקשה הגמרא פשיטה, הרי דין פשוט הוא, וכי היינו סבורים דמשום, די בשיל פקה לאיסורה, שהבישול מפקיע את האיסור שהיה עליו קודם לכן. תרץ את הגמרא, אמר רבי אשי, אהתה להשמועינן דבר זה באה ברייתא להשמיענו, שרק אם ביותו יין רגיל היה ברשות הגוי, אז הוא אסור, אבל יין מבושל שלנו, שהתבשל בעודו אצל ישראל, והם מופקד ביד עובדי כוכבים, אין צריך חותם בתוך חותם, אלא די בחותם אחד, שהרי אין בו כל חשש. ולמה? אין בו כל חשש, אם מישהו מנסוכי, אם תחשוש שהגוי נסחו לעבודה זרה שלו, הרי לא מנסחי, אין הגויים מנסחים יין מבושל. ואם משום יחלופי, שמה היין המופקד של ההיתר היה יין טוב יותר, והחליפו הגוי ביין גרוע שלו האסור, אין צורך לחשוש לכך, כיוון דאיקה חותם אחד הסותם את פי החבית המופקדת, והגוי לא טרח ומזייף, אינו טורח לזייפו, כיוון שהתועלת בזה מועטה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין יין מבושל ותבשיל שיש בו יין. תנו רבנן שאנו חכמים ברייתא שמופיעה בתוספתא, יין מבושל והלונטית, משקה עשוי לחיזוק ורפואה שמעורב בו יין של עובדי כוכבים, שהיה יין ברשות הגוי, ובשלו או ערבו בהלונטית, הרי אלו אסורים בהנאה שאין הבישול או העירוב מפקיע איסור יין של גוי, כפי שלמדנו עכשיו. אבל הלונטית כבריאתה, כמות שהיא, כלומר שעשה ישראל ולקחה ממנו הגוי לאחר שכבר היה יין מעורב בתוכה, מותרת היא בהנאה, שאין חשש שינסך את הלונטית בשביל היין שבתוכה, שאין מנסחים הגויים אל היין שניכר במראו וטעמו וריחו, ויין זה כבר נשתנה. ובתלמידי רבי יונה ביאר שעל ידי טעם השמן של הפרסמון מתבטל טעם היין לגמרי, ולכן אין בה משום יין נסך. ועוד טעם שמופיע ברשי, שאין עיקרה היין אלא הפרסמון, ואין עיקרה לשתייה אלא לרפואה. ותוספות בדיבור המתחיל, אלונטית כבריאתה מותרת, מפרשים אחרת מרשי, כי מהלשון כבריאתה לא משמע שהאלונטית נוצרה אצל ישראל, אלא משמעותה שהאלונטית לא השתנתה מאז שעשאו. לכן מפרש רבינו טעם שהייתה דרכם להכין כמות גדולה של אלונטית, ולא לתת לתוכה יין, כיוון שהיין השוהה בתוכה זמן רב גורם לה להתקלקל. שהיום מביאים את האלונטית על השולחן לשתות, היו מערבים ביין. ולכן אמר שבזמן שמוציאים את האלונטית מן החבית, שאז היא עדיין כבריאתה וכתחילת עשייתה, מותרת כי עדיין אין בתוכה יין. מבארת הגמרא, ואיזו היא אלונטית המוזכרת בברייתא שאין מגע הגוי או שרה? אומרת הגמרא כדתניא, כמו ששנינו בברייתא במסכת שבת דף קמ עמוד א', לגבי הלכות שבת. עושין מותר להכין בשבת אנומלין מן משקה, ואין עושין בשבת אלונטית, מפני שנעשית לצורך רפואה. ומבארת שם הברייתא, ואיזו היא אנומלין, ואיזו היא אלונטית. מבארת הברייתא, אנומלין היא זו שמערב יחד יין ודבש ופלפלין, והאלונטית היא זו שמערבים יחד יין ישן ומים צלולים ושמן הפרסמון, וכיוון דאבדי לבי מסוטה, שהאלונטית עשויה ליוצאים מבית המרחץ לצנן את גופה מחום המרחץ, ואינה מאכל בריאים, הרי זו כאין רפואה, וכל דבר שהוא משום רפואה אסרו חכמים לעשות או ליטול בשבת. ואסרו זאת חכמים גזירה משום שחיקת סממנים האסורה מדאורייתא משום מלאכת טוחן, כמה מבואר במסכת שבת אפנון ג' עמוד ב'. ובגמרא לא יתבאר אם יש בה אנומלין משום יין נסך. מביא הרמב"ן את דברי הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק י' הלכה י' בשם גאוני המערב, שאם נתערב ביין מעט דבש, הואיל ואינו ראוי להתנסך על גבי המזבח, דינו כיין מבושל ומותר לשתותו עם גוי. והרמב"ן חולק על הרמב"ם, שהרי יין מזוג גם כן פסול למזבח. ומכל מקום מבואר בגמרא לקמן שיש בו משום יין נסך, ומגע גוי אוסרו. ועוד, שכל שלא נשתנה שמו וריחו ושן יין סתם עליו, אסרו משום בנותיהם. לכן פוסק הרמב"ן שעירוב מעט דבש ביין אינו מצילו מאיסור יין נסך או סתם יינם. כותב הרמב"ן שהנומלין הנזכר בגמרא, כיוון שיש בו דבש ופלפל מרובים, אין בו משום יין נסך, ואין להתירו עד שיהיה בו שליש דבש או שליש פלפלין. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף חפטט במסכת עבודה זרה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מפני מה נקרא שמם קישויים? שאלה שנייה, מסתפר מאקום צריך שיראה במראה, באיזה מקום מדובר וכיצד מועילה המראה? שאלה שלישית, כשמספר אקום, כמה צריך להרחיק מבלוריתו? שאלה רביעית, האם בשר שנכנס או יוצא מבית עבודה זרה מותר בהנאה ומדוע? שאלה חמישית, האם חרצנים וזגים של אקום מותרים בהנאה? והשאלה האחרונה על דף חפטט, מניין נלמד איסור יין אקום בהנאה ועל איזה יין מדובר? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומיים שונה הלכות. כך כותב הרמב״ם בהלכות דעות פרק ד' הלכה ת'. יש מאכלות שהם רעים ביותר עד מאוד וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם, כגון הדגים הגדולים והמלוכים הישנים, והגבינה המלוכה הישנה והקמעין ופטריות והבשר, המליח הישן ויין מגיטו ותפשיל ששעת שנדף ריחו, וכן כל מאכל שריחו רע או מר ביותר, הרי אלו לגוף כמו סם המוות, ויש מאכלות שהם רעים אבל אינם כמו הראשונים לרוע, לפיכך ראוי לאדם שלא לאכול מהם אלא מעט, ואחר ימים הרבה ולא ירגיל עצמו להיות מזונו מהם או לאוכלן עם מזונות תמיד, כגון דגים גדולים וגבינה וחלף ששעה אחר שנחלב חפדה לשעות, ובשר שברים גדולים וטיישים גדולים והפול והדשים והספיר ולחם שעורים ולחם מצות והקרוב והחציר והבצלים והשומים והחרדל והצנון. כל אלו מאכלים רעים הם, אין ראוי לאדם לאכול מאלו אלא מעט עד מאוד ובימות הגשמים, אבל בימות החמה לא יאכל מהם כלל, והפול והדשים בלבד אין ראוי לאוכלם לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, והדלויים אוכלים מהם בימות החמה. ועוד מדברי הרמב״ם בלכות דעות פרק י' הלכה חי, לא ירגיל אדם להקיז דם תמיד ולא יקיז אלא אם יהיה צריך לו ביותר, ולא יקיז לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אלא מעט בימי ניסן ומעט בימי תשרי. ומאחר 50 שנה לא יקיז כלל, ולא יקיז אדם דם ויכנס למרחץ בו ביום ולא יקיז ויצא לדרך ולא ביום שיבוא מן הדרך. יאכל וישתה ביום ההקזה פחות ממה שהוא רגיל, וינוח ביום ההקזה ולא ייגע ולא יתעמל ולא יטייל. אלה מוריי ורבותיי שונה הלכות שלנו על אשר למדנו בדפינו היומי דף חפטט במסכת עבודה זרה, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי כוח בשבט תשע"ח, סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה דף חפטט במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי חפטט בשבט תשע"ח, ערב ראש חודש אדר, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ולנמד את דף למד במסכת עבודה זרה. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.